בוקר טוב. נראה לי שלי. כן. כן, דיברנו על כל זה. כן, כן, כן. אני חושב שאנחנו בסוף של 212. כן, דיברנו על זה שכדי לברוח מהבעיה המוסרית, אז קין, כן, זה אחרי הרצח. לפני הרצח זה הבעיה הדתית, פתאום מתחיל להקריב קורבנות, ואחרי הרצח מחפש אסטרטגיה חדשה. אז האסטרטגיה החדשה זה העיר, כן? אז הוא אומר כאן בסוף, מספר דורות אחרי מעשה זה, הגיעה כבר אותה חברה לשיא התפתחותה המושחתת, כאשר למך לקח שתי נשים, אחת בשביל הפרייה וריביה, והשנייה בשביל התענוג המיני. וזה הפסוקים. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. בשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגה. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לא תאש כל חורש נחושת וברזל ואחות תובל קין נעמה. וכמובן המילה החשובה ביותר זה המילה גם. ואנחנו כבר רגילים אצל מניטו שכל מיני פעם שיש מילה גם, זה העיקר. זה באמת הפתעה. מדוע? כי רש"י מספר בשם חז"ל את הדברים שמופיעים לכם בהערה 462. בדיבור המתחיל שתי נשים, בשם המדרש רבה. כך היה דרכן של דור המבול. אחת לפריה וריביה, ואחת לתשמיש. זו שהיא לתשמיש משקה כוס של עקרים, כן? כדי שתעקר, כן? זה ה... זה בדיוק ההפתעה, זה אגם, זה בדיוק אגם. ומקושטת ככלה ומאכילה מעדנים, כן? וחברתה נזופה ואבלה כאלמנה. טוב, אז זה היה העיקרון, אחד בשביל הכיף והשנייה בשביל ה... כן, בדיוק. תקלה, פתאום גם היא, כן? מה שלא היה צריך להיות, פתאום קרה. איך יכול להיות? טוב, צריך ללכת לרופא ולהגיד לו, נו נו נו.
לא עזר.
אתה לא רופא טוב. לא הצליח.
אולי זה לא הרופא
שעשה?
התבלבל
במשקה.
אולי היא
בכוונה.
אה, טוב, גם זה אפשר להגיד ש... ברור. אבל מה שעבד טוב כנראה במשך כמה וכמה שנים, פתאום התקלקל אצל למך ויש לו ארבע ילדים, אבל לא סתם. כן. אז מדוע התורה כאן טורחת להסביר לנו מה המקצוע של כל אחד? הרי יש לנו רשימה של דורות לפני זה, לא כתוב מה כל אחד עשה, אבל כאן יש לנו פירוט. וזה, מה?
זאת ההתחלה אולי.
לא, לא, ממש לא. ממש לא. מה? כן. בסדר, אפשר לבוא להגיד, או אפשר להגיד שהוא החשוב ביותר בין כל אלה. גם כן. זה לא זה, אבל... בדיוק, בדיוק. בדיוק. זה בדיוק. כי אנחנו הגענו לשלב מאוד חשוב של התפתחות החברה של קין, שיש בחברה הזאת פונקציות שונות. זה מה שמסביר כאן מנית. חברה זו הופכת להיות פונקציונלית. קודם כל יש לנו את מי? לפי הסדר, יבל החקלאי. בסדר? זה אפשר להבין, צריך להאכיל את כולם. זה בסדר, זה חיובי. כן? מתלווה אליו עדה. סליחה, מתלווה אליו יובל. יובל. יש חקלאי, חוזר מעבודה, עייף, מה צריך לעשות לו? קצת שמח, נכון? קצת מוזיקה. זה הולך ביחד. האדם עבד כל היום, רוצה לנוח ולשמוח קצת בערב. אז יש פונקציה כזאת. טוב. עכשיו צריך להסתכל בצד של צילה. תובל קין. ונשאל, נשאל את השאלה הבאה. מה התחושה של הילד שיודע שהוא לא היה אמור לבוא לעולם? כי אם היה הכל בסדר, לא היה תובל קין. אז אפשר לתאר את זה בכמה אופנים שונים, אבל התוצאה היא שמה הוא עושה? הוא תעשיין הנשק הראשון בעולם. האומנות שלו, איך זה נאמר כאן בפסוק? לוטש כל חורש נחושת וברזל. אפשר לקחת את זה לכיוון חיובי. אפשר לקחת את זה לכיוון הזה שלילי שזה. אבל, לפי התיאור של חז"ל, מכיוון שהוא זה שהרג את קין, אז הם מסיקים שמה שהוא עשה זה פשוט ליצור נשקים בעולם, וזה התעשייה שלו. כן? וזה מסביר מה שמניתו אומר כאן, תובל קין תעשיין הנשק. יובל, האומן המאפשר בריחה מן המציאות, ונעמה, אשת התענוגים. הנה, זה מה שמאפיין את החברה, ומניטו מתכוון כמובן לחברה המערבית בעיקר, אבל זה נכון לגבי כל חברה, שתמיד אפשר למצוא את הפונקציות האלה, והאמת היא שעם הזמן, תעשיית הנשק הפכה להיות תעשייה מרכזית בכל המדינות הגדולות. מה מוכרים היום? נשק. כדי להצליח למכור עוד יותר נשק, אז מוכנים להגיד כל דבר, רק שהלקוח הפוטנציאלי יקנה. מוסרי? מה פתאום? איפה המוסר כאן? יש אינטרס. לא, זה לא תעשיית נשק כדי להגן על עצמנו, אלא זה תעשיית נשק כדי לגרום למישהו אחר לקנות ולהרוג. ולהרוג. בסדר, איזה, כן. כן. אנחנו רואים את זה כל יום, כן. אנשים קונים, קונים, מדינות קונות רק כדי זה. איחוד האמירויות שיש להם, אני חושב, יותר מטוסים, מטוסי תקיפה, מאשר... כן, כן, ממש, ממש, כן. זה בדיוק זה, כן? אז הוא אומר כאן, בשם אינטרס החברה או המדינה, הכל מותר. הכל קשר. אז אחרי אורכה של שבעה דורות, החליט הקדוש ברוך הוא לשים קץ לניסיון הזה. וזה הגזר דין של כל הסיביליזציה של קין. לא בגלל מה שקין עשה, אלא בגלל ההתפתחות השלילית בהמשך, ושיא ההתפתחות השלילית בהמשך, זה הרצח של קין על ידי מי? תעשיין הנשק הראשון בעולם, תובל קין. הילד שלו היה צריך להיוולד. זה המצב. כן? ברגע שזה המצב, אז אין עוד תקווה. זה מה שאומר לנו כאן. כן, יש טעות ויש טעות. מי שיוצא עם קשת וחץ, כן? כן, זה נקרא להרוג. צריך להגיד את הדברים בצורה פשוטה ביותר, כן? מה? טוב, יש דרכים להביא אוכל. זה מאוד שלילי בתורה. אין מה לעשות. כן. ו... לא. לא, הוא הרג. הוא הרג. הוא הרג. כן. יש הבדל קטן, כן? עובדה היא... לא, עובדה היא שאחרי מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו. כפי שהיה מצופה. כי באמת יש כאן סימן שאלה עד... לא. בית דין לא מתחשב בחזרה בתשובה כזו או אחרת. יש גופה? יש גופה. ברור. לכן יש כאן סימן שאלה. לא, זה רצח, לפי חז"ל, זה רצח. את אומרת שהוא לא התכוון, חז"ל אומרים שכן. כי שוב, מי שיוצא עם כלי נשק, הוא רוצח. הדברים פשוטים. למה לא לצאת עם כלי נשק? אבל לא כתוב שהוא יוצא לצוד. שמה? לא. המדרש אומר שהוא יצא. וראה דמות לא ברורה. לא הוא ראה, אבא שלו ראה. כן. כי הוא היה חצי עיוור כזה. כן. בסדר. ואז אמר לו, לא. בלי לבדוק, בלי שום דבר, אתה לא מברר. ככה אתה נותן פקודה לראות. זה נקרא הרצח. מה? בוודאי. אבל זה גזר דין על כל הסיביליזציה הזאת. בוודאי. אגב, הוא גם הרג את תובל קין מרוב כעס אחרי זה. בסדר? נו, זה מראה משהו לגבי המצב.
הוא מאוד
הצטער
כשהוא
יודע
שהוא הרג את קין.
זה אומר שהוא כעס? זה אומר שהוא הצטער? מה? מי? לא, זה לכן אני אומר, זה לא... הכוונה של חז"ל היא מאוד פשוטה ומאוד ברורה, כן? אם אין לך סיבה טובה, כי אתה צריך לגן על עצמך, וכאן שאלה בכלל, לפי התיאור. אתה יוצא עם נשק, זאת אומרת, אתה רוצח פוטנציאלי, עכשיו אתה מממש. זה חוזר כבומרנג בדיוק בתוך המשפחה, בתוך הבית. זה רק כדי להראות עד כמה הציביליזציה הזאת היא דרדרה מבחינה מוסרית, ואין חיי אדם כבר לא שווים שום דבר. ההתייחסות בין האיש, האישה, ראינו, וכו' וכו'. ולכן, הסיביליזציה הזאת באה לקיצה. פשוט. כישלון טוטאלי. האם היה אפשר להיות אחרת? בוודאי שכן. אבל התורה מתארת את מה שהיה. וזה מה שאומר לנו כאן. אם אין עוד תקווה לתיקון הדרך על פי המוסר הטבעי, אין זכות קיום לאותה חברה. אם אין תקווה, אין צורך בהמשך הזמן. כן? משך הזמן נועד לאפשר לאדם לפתור את הבעיה המוסרית. הוא נועד לאפשר לאדם להתאבות. האדם איננו כבר יש קיים, הוא מתאבה. הזמן נמשך כדי לאפשר לאדם לפתור את הבעיה המוסרית, ויסוד הבעיה המוסרית היא קניית היש שלי. זו תכלית משך הזמן. כל עוד לא הושגה תכלית זו, אני חסר את העיקר, אני חסר את האני שלי. ואז מוסיף כאן פרט חשוב, מצב זה ייחודי לאדם. הבהמה נולדה בהמה, האריה נולד אריה, הוא אינו חסר כלום. האדם שונה. האדם חש כי הזמן נמשך. האדם מודע כי הזמן נמשך. מדוע? האדם המקבל את היש שלו בזמן הלידה כמתנת חינם מאת הבורא, צריך לזכות ביש הזה, במתנה שהוא קיבל על ידי מתן פתרון לבעיה מוסרית. משוואת האחווה, ואי אפשר לפתור בעיה ספוכה זו באפס זמן. אפשר להבין בנקל מדוע ראו חז"ל בביטול הזמן חילול השם בתכלית. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נותן לנו זמן כדי שנוכל לעמוד מולו, ואנחנו באים ומבזבזים אותו. במקום לנצל כל רגע כדי לזכות בעוד קצת יש, אנחנו מבזבזים אותו, אין חילול גדול מזה. החשה טוטלית של הבעיה המוסרית והחובה המוסרית. טוב, עוד כאן, יש לנו הגדרה חיובית, ומהותית כמובן, למושג הכל כך לא ברור אצל הפילוסופים של משך הזמן. כי בפילוסופיה, אם אני יוצא מנקודת הנחה שאני יש קיים, אז מיד נשאלת השאלה, ומדוע הזמן נמשך? ומן אני לא יכול להיות יותר ממה שאני כבר. בשביל מה הזמן? טוב, אפשר לבוא להגיד, ולכן זאת שיטה נהנתנית, ולא, והיא קיימת, לכן כך, אבל זה לא עדיין, כאן אתה מסביר מה אתה עושה עם הזמן. עם המשך. אתה לא מסביר מדוע זה נמשך. נכון. כן. הראשון שבאמת ניסה להתמודד עם השאלה הזאת זה הפילוסוף ברקסון. אבל זה תחילת המאה ה-20. זאת אומרת, במשך מאות מאות שנים שאלו את השאלה ולא נתנו תשובה. הוא נותן תשובה מסוימת, זה לא התשובה שאני נותן כמובן. כן? אבל הוא הראשון שבאמת מנסה להתמודד עם השאלה הזאת. מה זה המשך הזה? מה המהות כאן? ומה זה נועד? תשובתו היא יותר בכיוון של ה... הגות הנוצרית, גם אם הוא יהודי. הוא מוצא יהודי לפחות. כן. אבל הוא נתן לנצרות. מה שמניטור רוצה להסביר כאן זה דבר נורא פשוט. מכיוון שאנחנו שוללים את הנחת היסוד של הפילוסופיה שאנחנו כבר יש קיים, כי אנחנו באים ואומרים שאנחנו רק יש מתאבה, אז התשובה היא פשוטה מאוד. כבר במדרש חז"ל התייחסו לשאלה הזאת. אמרו, הזמן נמשך כדי שבאמת אנחנו נזכה ביש שלנו. ואצל חז"ל במדרש הזמן, המשך, נקרא מידת הרחמים. זה באמת רחמים מצד הבורא שנותן לאדם את האפשרות לקנות את היש שלו לא בבת אחת, אלא במהלך כל החיים שלו. יש רק אחד שקנה את היש שלו בבת אחת, זה יצחק אבינו, בעקדה. אבל לא כל אחד נדרש למאמץ כזה ולניסיון כזה, אלא כל אחד יש לו את ה-120 שנה שלו כדי לזכות ביש הזה. ואם המקובלים מוסיפים, זה לא הולך בניסיון הראשון, אז חוזרים לעוד השלמה, עוד 120 שנה וכולי, עד ש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר על אף אחד. זה מה שצריך להבין כאן. כי לכל אחד יש תפקיד ייחודי. ואם הקדוש ברוך הוא החליט לברוא בן אדם מסוים, אז זה אומר שיש לו דבר שרק הוא יכול לעשות אותו. וכל עוד הוא לא עשה את מה שהוא היה אמור לעשות, אז אי אפשר להביא לידי השלמה תיקון העולם.
יש איזשהו תהליך שאתה עובר, אתה לא ישר בכוח,
אבל קודם
כל משהו ש...
לא, 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 לא. זה המקור של האמירה הזאת, זה אצל אפלטון, וזה לא, זה לא, זה ממש לא קשור, לא קשור לזה. זה מה שקיים בכוח זה בעולם האידאות, ומה שקיים בפועל זה במציאות. זה לא, לא, לא קשור. שכל זה לא קשור למוסר. אני קונה ידיעות, בסדר? משתעמם, אז אני קונה ידיעות, אחד אחר יקנה מורה קסים. בסדר? זה בדיוק בלא, זה באותו מישור. זאת אומרת, יש זמן, מה אני אעשה עם הזמן הזה? אפשר להרוג את הזמן, כן? אפשר לנסות להרוג את הזמן, אבל מה לעשות, הוא יותר חזק כנראה. אז אתה מנסה ליהנות, אז ענה כזאת, ענה אחרת, אבל זה בגדר של ענות, זה מה ש... בקהלת, מה שאנחנו רואים בדו-שיח לפי חז"ל של שמתקיים בתוך קהלת, כן? אז הנאה כזאת, ואחר כך, טוב, אתה מגיע למסקנה שטוב, היה שווה, לא שווה, יש יותר טוב. אתה רץ להנאה אחרת, מה זה משנה? אבל זה כדי באמת להרוג את הזמן הזה, כי מה אתה עושה? מה אתה עושה? כן. ולכן חז"ל כל כך מתקוממים נגד הגישות האלה של מה פתאום אתה לא מנצל כל דקה? עוד שנייה. לפשוטו כמשמעו, בזבוז זמן. צריך לנצל את זה כדי לעשות דברים טובים, מוסריים, מועילים וכו'. הוא תמיד היה מספר שכשהוא היה סטודנט, היה קורס בסוציולוגיה. המרצה הביא תוצאה של מחקר שנעשה בשיקגו בשנות ה-30. לגבי דיווחים של המשטרה, מה קורה בשכונות ביום ראשון. ראשון לא עובדים, אז יש עלייה בפשיעה. אז המרצה שאל מדוע. מה? זה זמן פנוי, נכון. אבל המרצה הוסיף שיש הערה בדוח של המשטרה שמציינת שאצל היהודים ביום השבת אין כלום. ולכן אפשר לצמצם את מספר השוטרים בשכונה היהודית, כי... בזבוז של משאבים ולקצות אותם ביום ראשון בשכונות אחרות. זאת אומרת, הוא אמר, אני חייכתי. לא רציתי להסביר לו מה ההבדל. אבל אז הבנתי את מה שכתוב בגמרא, גוי ששבת חייב מיטה. זה לא שאנחנו הורגים אותו, אלא גוי ששובת, זאת אומרת, הוא לא יודע לעשות עם הזמן שלו, אז הוא חייב מיטה, הוא מתחייב בעצמו, כי זה גורם לכל התקלות. ככה היה מספר. מה? וזה נותן מקום באמת לחשוב, מה עושים עם הזמן הפנוי? אחד מהשאלות הגדולות, זה באמת, עוד באירופה, כשעוד חלמו על לצמצם את מספר השעות, שעות עבודה במהלך השבוע, יאללה, אמרו, טוב, עכשיו צריך לפתח תעשייה שלמה של בידור, כי מה יעשו האנשים? כי מה יעשו האנשים? משאיר אותם לבד, התחילו להריב עם השכן. זה בדיוק זה, זה בעיה. אז חז"ל אומרים, מה פתאום? ברגע שיש זמן פנוי זה מסוכן. צריך להתעסק. ולכן לכל ההנחיות שחז"ל נותנים, שבן אדם חוזר מהעבודה בלילה, טוב, כי אותה תקופה היו חוזרים בסוף היום, כן, אז אם זה חורף, בארבע חושך כמעט, כן? אז מה עושים למחרת בבוקר? אז ההנחיה של חז"ל מיד תתחיל ללמוד תורה. אל תשאיר את עצמך ככה בלי עיסוק. ואם אתה כבר עושה. כי זה מסוכן. זה מסוכן. זה דברים פשוטים מאוד כאן, כן? אז הוא אומר לנו כאן, לפום צערה אגר, לפי גודל המאמץ השכר, קביעה זו של חז"ל במסכת אבות, מסכמת את עמדתם בנוגע לחשיבות המאמץ הנדרש במהלך החיים. מן האדם הרוצה לזכות ביש שלו. מאמץ זה הוא מאמץ ברמת המעשים. ככל שאני מתאמץ ברמת המעשים, כך אני קונה ברמת ההוויה זכויות יתר. לא אמר לא דיבר על השכל, אלא המעשים. יכול להיות שאצל חלק מהאנשים המעשים שלהם קשורים לשכל, אבל אצל רוב האנשים זה לא כך.
ידיעה שאתה קונה אותה, אתה קונה אותה, תהליך. גם ללמוד עכשיו את מסתכלות של מנהיגות, זה תהליך שאתה עובר כדי לדעת את המשנה או כדי...
אבל גם מה שאני
אומר,
אבל גם...
יש תהליך, אתה אומר, פילוסוף אומר שהדבר הוא יש כאילו, יש גמור. גם אצלו יש תהליכים שהוא עובר והוא לומד והוא מאבד.
כן, אבל זה לא משנה את היש שלו. לא, 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 הוא פילוסוף מלידה. הוא פילוסוף מלידה. זה לא מקרה שאני הפכתי להיות פילוסוף כי אני למדתי כך וכך. אני פילוסוף מלידה. כמו שיש חייל מלידה, כמו שיש אבן מלידה, כמו שיש פועל וזה, ככה הבנייה של החברה ביוון, וזה נכון לגלל אצל אפלטון ואריסטו וכולי. יש מעמדות, אני לא יכול לשנות את זה. אני, להפך, אני צריך לקבל את העובדה שאני בורג במקום מסוים ולא במקום אחר, ואם אני מנסה להיות בורג במקום הלא מתאים לי, כן? אני גורם לי סדר בקוסמוס, וזה לא יכול, כי אז קוסמוס זה הסדר. כן? לא? אז הוא יורד, מה? הוא פילוסוף שמועל. כן? אגב, להיות פילוסוף, להיות נהנתן, אין סתירה, כן? תלוי באיזה שיטה אני מרזיק, זה הכל. יכול לבוא להגיד שהפילוסופיה האמיתית זה ההנאה. אין איזה סתירה, ואני נולדתי פילוסוף.
למה? בגלל שאבא שלך היה
פילוסוף? לא, בגלל זה שאני פילוסוף, מה לעשות? כמו שיש אחד שהוא מלך.
לא יודע
אם
יכול להגיד על עצמו שהוא
פילוסוף. מה? לא בהכרח. ביוון לא ככה היו הדברים. לא, אבל יש מעמדות, זה הבסיס. החברה, אנחנו בחברה דמוקרטית, כן? וממתי? מהמאה ה-17-18 התחילו לדבר על חברה דמוקרטית. לפני זה, זה היה חברה אריסטוקרטית. מעמדות. מישהו התקומם נגד הדבר הזה? לא, 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 אדם מחליט על עצמו שהוא פילוסוף. הוא פילוסוף. השאלה, מדוע אני פילוסוף ולא השני, אף אחד לא שואל, זה לא מעניין. זה לא מעניין. זה תפיסה אחרת. כל התפיסה של החברה האריסטוקרטית היא זרה לנו היום לחלוטין. כן? אולי בהודו יש עוד הקסטות האלה וזה. אז למה אני בזה ולא בזה? אז אותו דבר, אז שמה זה במקרה זה נולדת פילוסוף. כן? אריסטו לא שאל את עצמו למה אני פילוסוף. אני פילוסוף. האם אני יכול להיות חייל? לא. אני פילוסוף. ומכיוון שיש מעמדות ויש גם סדר מסוים בתוך המעמדות, אז הפסגה זה להיות פילוסוף. בחברה אחרת הפסגה זה להיות פרו. אבל זה אותו דבר. מי שנולד פרו, נולד פרו, מי שנולד עבד, הוא עבד, זה התפקיד שלו בחיים. האם הוא ינסה בכלל, זה מה פתאום? גורם לאי סדר בקוסמוס. אבל זה לא משנה. יש סדר מסוים. חברה אריסטוקרטית בנויה לסדר. ולא רק זה, שבחברה אריסטוקרטית, מי שממונה על מי שהוא הפילוסוף, כן, מבחינתו ממש ביזיון לעסוק, לא יודע, בנגרות. גם בשביל הכיף, אסור לו. אסור לו.
כשילד נולד, אתה לא יודע מה הוא.
בוודאי שכן. אם היהודיה כבר אומרת, הנה העורך דין שלי. אבל זה לא משנה.
פילוסוף חייל, מפני שהוא פילוסוף.
לא.
ולא יכול להיות חייל.
אבל אז הם מוסיפים את המשפט, ולא היה יכול להיות אחרת.
זה בסדר.
וזה בדיוק הנקודה הבעייתית. זה בדיוק הנקודה הבעייתית, שלא היה יכול להיות אחרת. כי בתוך המכונה הזאת הענקית, שזה הקוסמוס, אז יש ברגים. ואתה הבורג הזה, אתה לא הבורג שמטר ממך. לא, אבל בסוף אתה תגיד, בסדר, הוא החליט. בחברה האריסטוקרטית זה לא היה כך. בדיוק, נכון. זה שריד של החברה האריסטוקרטית. בדיוק כך. יש אליטה, הרבנים, גדולי הדור, יש אלה שקצת מלכלכים את הידיים, זה הפוליטיקאים, זה בדיוק, זה חברה אריסטוקרטית עד היום, אין ספק. גם לגבי ארגב השידוחים. אחת מהמהפכות הגדולות של המאה ה-18-19, שהתחילו להתחתן בגלל האהבה, ולא בגלל סידור ש... טוב, לזה יש אדמות, אז חייבים לחתן אותו עם הבת של התעשיין, כדי ליצור כזה, או זה אחד מההפכות הגדולות של העידן המודרני. לא כך בחברה החרדית עד היום, אלא מסדרים. כבר בברית מילה, אומרים, זה לזו, וזהו, גמרנו. נכון מאוד. חברה שלא נשארה במאה ה-17, 16, 15, ולכן הם לא מבינים על מה מדברים בחברה המודרנית, ואנחנו לא מבינים על מה הם מדברים. יש סדר. אסור לגעת בסדר הזה. תפיסה שקצת באמת קשה לנו להבין את הדברים האלה. אז כשהפילוסוף בא ואומר, אני קניתי עוד ידיעה, בסדר, אבל בסך הכל. כמו הנגר שבנה עוד מגירה. לא מעבר לזה, כי זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי. כן? טוב, איפה היינו? טוב, נקרא את זה שוב, לא יודע. לפי מצער ההגרה, כן? לפי גודל המאמץ השכר, קביעה זו של חז"ל במסכת דברים מסכמת את עמדתם בנוגע לחשיבות המאמץ הנדרש במהלך החיים מן האדם הרוצה לזכות ביש שלו. מאמץ זה הוא מאמץ ברמת המעשים, ככל שאני מתאמץ ברמת המעשים, ככה אני קונה ברמת ההוויה זכויות יתר. אין כאן סתירה או פרדוקס, אלא תיאור פשוט של תהליך קניית היש שלי במהלך הזמן, והתכלית ברורה ומוגדרת היטב, להגיע לאותה מדרגה שעליה דיברו הנביאים. זה חזרה להסבר שנתן הרמב״ם, שנתן מניטו, לגבי ההבדל בין עמדת חז"ל ועמדת הנביאים, כן? טוב, זה בוודאי שכן. כל דבר, אני יכול להצליח, או להיכשל. שום דבר לא מובטח. בכל מצווה שאני מקיים, אני קונה נקודה מן הנפש שלי, מן היש שלי. אני בונה את היש שלי. כאשר אני מגיע לנקודה שבה אני יכול להגיד אני, קיימת התאמה מלאה בין האני שלי, הרצון שלי ובין התורה. לכן באותה מדרגה אין הבדל בין הרצון לציווי. זה מדרגת החסיד. לפי ההסבר של הרמב״ם. אני כבר רוצה מה שהתורה אומרת לי לעשות. יש מדרגה מעל זה שהרמב״ם בכלל לא מדבר עליה. יש לנו ארבע מדרגות. ישר, שזה נקודת הנקודה התחלתית של כל אחד. ישר אני עובר במדרגה של צדיק. אני עושה כי ככה אמרו לי. חסיד. אני כבר יש את המדרגה של הקדוש. הקדוש לא רוצה, אני אקח ההגדרה, הקדוש רוצה לא מה שהתורה רוצה, אלא מה שמי שאמר את מה שכתוב בתורה רוצה. הוא מגלה את הרצון העליון של מי שאמר והיה עולם. ולכן יש בגמרא המימרה הזאתי, שתי מימות. הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, ומצד שני הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הצדיק במובן של הקדוש הזה שיודע מהו הרצון העליון. יודע מדוע זה כתוב בתורה. לא יודע שזה כתוב ואין לי שום בעיה עם הדבר הזה, אני מתח, אלא אני יודע מדוע זה נכתב. מי שמכיר למשל את טעמי המצוות, הטעם העליון, לא הסברים הפשוטים, כן? אני יודע מה הקדוש ברוך הוא, אני מגלה את הרצון העליון. ולכן יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גזר מבחינה מסוימת ומדרגה מסוימת, אבל הצדיק הזה יודע שיש מדרגה עליונה יותר, ובמדרגה העליונה יותר יש אפשרות לבטל. אז היה מוסיף מניטוי, יש עוד מדרגה חמישית, וכך היה אומר בשם הרב צבי יהודה. זה מה שאנחנו אומרים בנשמת כל חי בשבת בבוקר. אנחנו מתחילים בפי ישרים, כתרומם. לפני צדיקים, תתברך, ובלשון חסידים, תתקדש וברף קדושים, תתעלל, ואז יש המשך. ובמקלות בית ישראל. כלל ישראל. נשמת כלל ישראל. זה המדרגה העליונה ביותר. אז זה לא ארבע, זה חמש. אז אומר לנו כאן, עבור כל מי שחושב כי הוא כבר קיים. שתי השאלות, תכלית משך הזמן, ויסוד החובה המוסרית נשארות ללא מן. באמת זה די עצוב. אחרי 2500 שנה של הגות פילוסופית, עד היום, אין תשובה. כן נותן תשובה. או לפחות הוא פותח את הפתח לתשובות. מאוד דומה. בשפה אחרת, אבל זה מאוד דומה. החובה להכיר בחשיבות האחר, שזה הבסיס למוסר ולא האני שלי. זה, זה, זה יסוד השיטה שלו. ולכן ההתפעלות וההתלהבות מהפילוסופיה שלו. הוא הראשון אחרי 400 שנה ששמו את העני במרכז, שבא ואומר, הגיע הזמן לדבר על האחר ולא על העני. כל עוד אני מתרכז בעני, אני בסופו של דבר, יש סכנה שעורבת לי, שאני, הסכנה הזאת היא מתוארת היטב בכתבים של פילוסוף אירי, ביאקלה. ביאקלה היה כומר. אבל פילוסוף גדול. שיטה שאני שכחתי את השם שלה. אבל לא משנה, אני אסביר את העיקרון. העיקרון הוא כזה. הוא בא ואומר את הדברים, את הדבר הבא. אני במרכז, למעשה אני זה הדבר היחיד שקיים. אני שלי. אתם לא קיימים. אתם ייצוגים או תמונות שיש לי במוח. מה אני יכול לעשות, משואל, אם אני תרוי בתמונות האלה? אני יכול למחוק אותה. סך הכל זה תמונה. אם התמונה מהמפריעה לי, אני מחק אותה. כמו היום שעושים בדילית. זה הסכנה בשיטה של... ברקלי לא מדבר על הסכנה, הוא מסביר את ה... את הדברים, כי כמו כל פילוסוף אנגלוסקסי, או שייך לשיטה הרציונלית, אלא לשיטה האמפיריסטית. אידיאליסט כזה. שאלה ומדבר על ה... הדבר היחיד שאני יכול להיות בטוח, זה אני. אני לא יכול להיות בטוח במשהו אחר. כי אני לא מכיר את הדבר כשלעצמו, ככה יגיד קאנט אחריו, כן? אבל את עצמי אני כן יכול לדבר, כי אני חווה את הדבר, את הדבר הזה. זה דבר אמפירי. זה לא משנה, אין מושג כזה אצלו של אחר. יש לא, אני רק חווה את עצמי. איך אני חווה את העולם החיצון שלי? דרך החושים. חוש יכול להטות, נכון? הכל זה ייצוגים שיש לי במוח. איך הוא מה? הוא כומר.
הוא חוזר.
לא, זה בדיוק.
לא, אבל הוא לא כומר.
זה בדיוק זה.
הוא לא קתולי.
מה?
הוא יראה קתולי.
הוא קתולי. הוא קתולי. כן, אבל זה בדיוק זה, הוא לא יודע.
הוא חוזר למה מה שקין
בעצם עשה. בסדר, ברור. מניטו לא לקח את כל ההסברים האלה משום מקום.
כי מניטו לא התפתח בשום דבר.
ברור, כי לא, זה אחרי שמניטו הסביר כפי שהסביר, שמבינים את מה שמבינים, כן? כי מניטו אומר, ברקלי למעשה אומר את בדיוק מה שדקארט אמר בצורה אחרת, כן? זאת אומרת, זה מושרש בתוך הפילוסופיה המודרנית. ברגע שמחליטים, המהפכה הזאת היא באמת מתחילה בתקופת הנאורות, בתקופת הרנסנס, כאשר במקום לשים את האל במרכז, שמים את האדם. אבל איזה אדם? יש שתי אפשרויות. אני או אחר. שמו את האני במרכז. ברגע שאני שם את האני שלי במרכז, אני חייב להגדיר את מערכת היחסים ביני ובין בין האובייקטים שמסביבי. ברגע שאני מתחיל לדבר במונחים של אובייקטים, אני לקחתי מהאחר את האני שלו. הוא אובייקט. איפה? פה. סוליפיזם זה נקרא. ברור, ברור, ברור. זה הביא. זה הביא. ברקלי מעלה את השאלה ושואל את כל העמיתים שלו מה התשובה שלהם לדבר הזה. שמתם את העני במרכז. הוא אומר, אני מבקש להסיק את המסקנות מעצם שימת העני הזה במרכז התמונה. הראשון אחריו שמתחיל להתייחס ברצינות לשאלה זה קאנט. ואז הוא בא עם ההבחנה בין הפנומנה ובין הנומן, שזה הידיעה של הדבר של עצמו, כן? כדי לענות לברקלי. אבל הוא בורח מן השאלה, כי הוא לא רוצה לדון בהשלכות המוסריות. אחר כך זה יכול להתפתח, ומה שמענית הוא בא ואומר, אם יש תמונה, אם יש אובייקט מסוים במרכז, הוא מפריע לי, אני פשוט עושה לו דילית. עושה לו דילית. אני לא שם אותו בסל המחזור. שלא יצוץ לי פעם בחזרה משום מקום, כן?
אבל הוא עושה לו דילית רק בחשיבה, רק במשך.
לא, זה בדיוק זה. אני מוכן לעשות לו דילית גם בחיים. כן. כי לא, יש מכונית שאני בדיוק רוצה.
לא תחמוד.
לא תחמוד, אבל אני כן, מה לעשות? זה הטבע שלי. כן, החשיבות של הדברים כאן, כן? לא סתם הוא אומר את זה. אז בא לוינס ואומר, בוא, אחרי מה שראינו במלחמה, כן, למעשה, הגיע אולי הזמן לשנות את התיאור של הדבר הזה. נכון שלא נשים את האל במרכז, כי אנחנו כבר חברה חילונית, אבל בואו נחשוב, נדון באפשרות להחליף את האני באחר. ומה ההשלכות של עכשיו לשים את האחר במרכז?
זה יכול להיות
פרסוני שהאחר הוא חשוב. יפה, בסדר, בסדר. לכן מניטו בא ואומר לו, יש כאן נטייה לנצחות. ולכן יש גם השלכות מוסריות לשיטה הזאת, ולכן אומר מניטו, למעשה התמונה האמיתית היא משולש. האל, אני והאחר. ואם יש משולש, יש מערכת יחסים הדדית. אין הבדל ביני ובין האחר. רגע, לא, 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 הוא שם. ולכן כאן אומר מניטו, במישור הזה אני דורש הדדיות. אני מוכן להכיר באחר בתנאי שהוא מכיר בי. וכל עוד ההדדיות לא מתקיימת, לא, אני לא עושה דילות, הוא יעשה לי דילית.
הוא
יעשה לעשות דילות. לא, הוא יעשה לי דילית מסיבה פשוטה. למה אני אומר הוא? לא, כי זה מה שההיסטוריה הוכיחה לנו. ממש לא, לא ממש לא, זה מה שמיטו בא ואומר, בל נשלה את עצמנו ונחשוב שהאחר הוא מלאך. הוא אדם, הוא אדם והוא בעל יצרים, בדיוק כמוני, כן? כן. אז לא צריך לחשוב שהאחר הוא איזשהו מלאך כזה שיש לו רק כוונות טובות, ממש לא. יפה, בסדר, אבל עכשיו מבינים לפחות מה החשיבות של הדבר הזה, זה לא סתם אמירה יפה, במיוחד אם זה אחר שגר לא יודע, בצד שני של העולם, ואני לא רואה אותו אף פעם, כן? זה ברור, כן? ולכן גם בשיטה של לוינס יש כאן סכנה. אפשר להבין, מניטו מסביר, אפשר להבין מדוע מלוינס אומר את זה, כי הוא רוצה לשים רעים מול התרבות המערבית, בעקבות השואה, כן? תסתכלו לאן הגעתם, ותתחילו להפנים בדיוק שיש לכם גם אחר, כן? אבל, זה לא פותר את הדרישה מהדדיות. זה מה שקורה היום בתרבות הפוסט-מודרנית. זכויות האדם, כן, אבל היא לא דורש הדדיות. לכן אני מוכן להגן על כל העוולות בצד אחד, כי אני לא דורש שום דבר, אני אומר, הם צודקים, מה לעשות, אני כבשתי אותם במשך מאות שנים, גרמתי להם עוולות וזה, אז היום הם מגיבים, כפי שהם מגיבים, ואני לא דורש שום דבר. ולכן, שנייה, ולכן כולם באים ואומרים, אבל זה לוינס מה שאנחנו אומרים, הם צודקים עליו, רק שהם לקחו אותו עוד, שני צדדים קדימה, כן? כי בכל זאת לוינס הוא יהודי. כן? אבל הם הולכים עד הסוף. אמרת את זה, לכן אני לא יכול לבוא ולהגיד, סליחה, שאני דורש משהו מאחר. האחר, בהגדרה, האחר צודק. האם אני מצפה ממנו להגיד את ההפך שאני, בתור האחר שלהם, גם צודק? אין לי דרישה כזאת. אומר לוינס, כאשר שואלים אותו ישירות, אפשר לראות את זה, זה הרעיון האחרון שלו, זה, הוא נמצא ביוטיוב, הוא מאלף. אני חושב שהוא עונה לעיתונאי מהטלוויזיה ההולנדית, העיתונאי שואל אותו בדיוק את השאלה הזאת, מדוע אתה לא דורש הדדיות? אומר, אם אני הייתי דורש הדדיות, זה היה מוריד כל ערך מכל השיטה. כי זה אומר שאני כבר מצפה בתוך אני לתמורה כלשהי. זה אהבת חינם. זה חייב להיות אהבת חינם. לכן זה נוצרי. בדיוק זה. רגעים. הבא להורגך. הבא להורגך, השכם להורגו. צריך לשאול אותו. לא יודע. לא יודע. לא, יכול להיות שהוא כתב על זה משהו, אני לא... אני לא קראתי את כל לוינס רחוק מזה, אבל צריך להבין את השורש של הוויכוח הזה, זה ויכוח מאוד חשוב.
ואיך מבקשים את
ואהבת
לרעך?
מה? בסדר, אבל...
אם אין את הצד השני שגם עושה.
בסדר, אז...
אנחנו יכולים לראות את זה היום. במלחמת העולם השנייה כשהוציאו אנשים המשרפות מגרמניה, אז החזירו אותם חזרה למשרפות. היום עם מה שקורה עם הערבים המוסלמים שנוסעים לאירופה, שיקבלו אותם, יקבלו אותם, ופתאום אומרים רגע רגע, זה פוגע בי, זה לא מתורגם, אי אפשר לתרגם את זה.
אי אפשר לתרגם את מה?
את מה שאומר לאהוב את האחר.
בוודאי שכן.
כן, היום בזה, הם אוהבים את זה, יש התקוממות, זה פוגע בי.
נו, ו?
אפשר לחייר את זה.
אבל...
אפשר ליישם את זה.
ליישם.
אתה מדבר על יישום.
ליישם.
דיבורים בעד ועל מה?
לא. זה לא רק דיבורים בעלמה, אתם חתמתם על אמנה בינלאומית, לא? לגבי פליטים. אז לאיזה פליטים התכוונתם כשחתמתם על האמנה? לפליטים בתוך אירופה, כנראה, כן? שבגלל המלחמות, ואמרתם אין מלחמות יותר, אז פתרנו את הבעיה, וזה חתימה סתמית על הנייר, לא? מה יעשו עוד כמה שנים כאשר יתחילו להגיע לאירופה מיליוני אנשים מאפריקה, ולא שום קשר עם שום סכסוך, בגלל התפוצצות האוכלוסין באפריקה, ובגלל השינוי האקלים?
זה
נקרא
פליטים קלימטיים.
זה לא מוגדר
באמנה. זה פליט לכל דבר ועניין.
לא, לא, לא.
הם הורדו.
מה? אז יש לי חדשות בשבילכם. כי אני בדיוק התעניינתי בנושא הזה, וקראתי את האמנה הבינלאומית. אין שום הגדרה. לא? יש הגדרה של מי... אני חייב לתת לו מקלט מדיני. פליט הוא מי שעוזר את מקום מולדתו.
למה חלק מקבלים
וחלק מקבלים?
פליט מוגדר לפי האמנה הזאת גם בתוך מדינה. מי שעובר מעיר לעיר נקרא פליט. אז זה קיצוני, לכן אמרתי, לא יודע מה חשוב, אולי בתוך לוקסמבורג, כן, ב... לא, זה קיצוני, ההגדרה היא ממש קיצונית.
זה לא מתומדם ככה, העובדה שחלק הם מקבלים
כפליטים. לכן אני אומר, אבל כששואלים אותם...
ההגדרה היא בסכנת מוות. יש שינויים אקלימיים, יש רעב באפריקה, נכון? אז זה גם
צריך לעזור לאפריקה. נכון, 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 בוודאי, וזה יקרה. ואז...
העובדה שבאפריקה מתים מרעב...
לא, בסדר.
יבטלו את המדינה. יבטלו את המדינה.
איך יפה?
היה להם יש עוד חוקים,
שעשו
את זה הרבה פעמים.
אפשר להשאיר את האמנה ולא לבצע. צריך לשאול פשוט את השוודים, איך הם מתחילים לנהוג היום, זה הכל. סגרו את הגשר בין דנמרק לשוודיה, למה? מה פתאום, מה קרה, אין מקום בשוודיה? כל הצפון ריק, לא?
גם בין רוסיה לשוודיה. אפשרו עם אופניים להגיע עכשיו,
בסדר, אבל הונגרים אני יכול להבין, כי הם זה בסדר, אבל השוודים שנותנים מטיפים מוסר לכל העולם ובמיוחד לנו, כן? מה פתאום? להם מותר, אז לא, אבל מה עם ההדדיות פתאום? לא, אין, לא, זה בדיוק זה, לכן יש כאן כמה דברים מהותיים ביותר.
עד שזה מגיע אליהם.
עד שפתאום זה נוגע בי, אז אני באמת רואה, ושוב, כאן דיוק של מייטו, ברמת המעשים. לא הצהרות, לא אמנות, לא כוונות, אלא כשזה מגיע, תכלס, איך אתה נוהג? אז אני יודע בדיוק במה אתה מאמין באמת. אתה יכול לספר לי, עד מחר בבוקר שאתה מאמין בזה, חשיבות החירות האדם, החיי האדם וזה, כשזה מגיע לתכלס, זה מגיע לבדיוק מי אתה. כן. כן. נכון. כן, כל בעיה היא מוסרית.
זה המסקר הזה.
כן. לא.
בשביל שתהיה הדדיות.
לא. כי לפי התורה יש רובד מוסרי אוניברסלי. לא יעזור שום דבר. אני צריך להסביר לך, סליחה חביבי, לרצוח זה אסור. לגנוב זה אסור. מה?
אבל אתה רוצח.
כן.
אתה רוצח אנשים שלי, האם מותר לי לרצוח חזרה?
כן.
אתה מדבר מה, בין מדינות? בין מדינות?
גם אני מדבר על החזרת הגופות עכשיו.
כן, כן.
אנחנו, מבחינתנו צריך לקבור.
צריך?
כל אדם.
כן, הוא קבור.
אתה יכול לקשור את הכל?
הוא קבור. הוא קבור. הוא קבור.
הם מספרים סיפורים שהם בתור מקרה.
לא, לא, לא.
לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא
אנחנו במלחמה,
למה? יש את בית הקברות על יד יריחו. לא, מחבלים מקבורים בבית הקברות על יד יריחו.
נשארים פה לא כמטרה להחזיר.
לא, לא.
אל תגיד לי לא. היום, כל לא המחבלים, הרוצחים הצעירים.
אין קבורים בבית הקברות, מחבלים על יד יריחו. כן.
השאלה, אני שיניתי את המוסר שלי בנושא של קבורת אדם.
לא.
כשהרעיון הוא, אני הולך להחזיר לך. לכן, אתה לא קובע. השאלה היא, למה אומרים, אם כמו שהם מתייחסים לגופות, גם אנחנו מתייחסים לגופות. שיניתי את המוסר שלי, בהנחה שהמוסר שלי הוא נכון, שאני לא צריך לגופות. שיניתי את המוסר שלי, מתי אני אשנה את המוסר שלי? שתהיה לי סיבה טובה מאוד הגיונית. למשל, אני מבין באמת שזה נושא ביטחוני. אני לא מקבל על הסיפור אחר. אני מניח שזה נושא ביטחוני, אז אני בא ואומר, אוקיי, לא יכול להחזיר, ואז אני משנה, כי תמיד אמרנו שאנחנו נמצאים באוזניים.
נכון.
אם זה הסיפור, בגלל ההדדיות.
כן.
והשאלה מה קורה? ההדדיות לכן היא בעייתית.
לא, היא לא בעייתית. היא לא בעייתית. כי האחר הזה הוא לא מלאך. אני מציאותי.
אבל אני מציאותי,
ולכן, למרות שכתוב לא תרצח, אבל להורגך השכם להורגו. זה בדיוק זה. אני מציאותי. אני מציאותי. נחזור לשנייה לתיאור, נחזור לשנייה לתיאור של החברה, שנייה, לחברה של קין, כן? יש את התעשיין שמוכר את הנשק, כן? בסדר? אז פעם שלא התמניתו, אבל גם מדינת ישראל מוכרת נשק. זה לא מוסרי באותה מידה. אמר בדיוק על זה הפסוק שציטטת לפני זה. ויראו אותנו המצרים, והפירוש של הנציב, על זה הפכו אותנו, ועל זה אמר מניטו, אנחנו לא נסלח להם לעולם. לא, זה לגבי הריגת הילדים. כן, כן, הוא דיבר על מכירת הנשק. זה פרפרזה של
המחשבה.
כן, כן, בדיוק. למה? אנחנו עושים את זה, כי אנחנו מציאותיים. ונקודת המוצא בכל הדיונים האלה לא צריך להיות איזושהי תיאוריה. אתיקה, כללים כאלה שאני קבעתי בצורה במעבדה, כן? בצורה מופשטת לחלוטין, בלי שום קשר למציאות, ולכן פליט זה מי שעובר משכונה לשכונה, מעיר לעיר וכו' וכו', כן? זה טוב למי שעוסק בדמוגרפיה או בסוציולוגיה, כן? אבל זה לא קשור למציאות. הכלל ההלכתי הוא אין מחלוקת במציאות. אני לא יכול להתכחש למציאות. כל הדיון יוצא מהמציאות, לא מהכללים. לרעך
כמוך.
לרעך
כמוך.
כן, כן, ברור.
הוא לא הראייה שלך,
ברור,
הוא לא
מתנהג
כמוך.
נכון, נכון, אין לי בעיה לאהוב כת מי שגר בדרום צ'יל. כן. בדיוק שם, בוודאי שם נחמדים מאוד. כן? אין לי בעיה. היא לא, זה הבסיס, זה הכלל ההלכתי. אין מחלוקת במציאות. אני מתחיל את כל הדיונים מהמציאות. מה המצב האמיתי? יש אדם או מלאך? אם הוא רשע, אני לא אגיד הוא צדיק. הוא רשע. אבל יכול להיות שהוא יחזור בתשובה שהוא פוטנט. הכל נכון, הוא רשע. לכן אני מתייחס לרשע. איך אני מתנהג עם הרשע? קצת שונה מאיך אני מתנהג עם צדיק. מה לעשות? זה מאוד חשוב, כי אחרי באמת אתה מגיע לאבסורדים כאלה, שאתה בא ואומר, זה אבל... כל המרכיבים האלה לא קיימים אצל לוינס. הוא דן דיון תיאורטי, אתי, כן? וככה הוא באומר, כן. צריך לבדוק בהקלטה. לא, לא זוכר. לא, לא, לא. לא זוכר. כן, לא זוכר. לא זוכר. טוב, יש לנו, כן, יש לנו. בתחילת ספרו קובע הרמב״ם שני עקרונות. הראשון, האדם חופשי ובעל בחירה. השני, מוסר הוא חוכמה הדורשת לימוד. הרמב״ם דן בנושא חירותו של האדם ובשאלת ההכרח והבחירה בעיקר בפרק ח'. וחידושו העיקרי הוא שבמקום לדבר על גורל או על גזרה קדומה, כפי שהוגה דעות רבים בני זמנו רצו לקבוע, עלינו לדבר על התניות או על נתוני פתיחה בבואנו לבדוק עד כמה חופשי עד. התניות. התניות זה כל מה שמסביבי מאלץ אותי. לא, 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 קונדישיונמנט. כן. כל מה שמאלץ אותי בסופו של דבר לקבל החלטה מסוימת. או יכול לגרום, או עלול לגרום, לגרום לי לקבל החלטה מסוימת. כי, מה שאמרת, לא משנה. אמרו לי ככה, וככה נוהגים וכו'. כן. מול הרמב״ם עמדו הוגי דעות הדוגלים בעיקר בשתי שיטות השוללות את חירותו של האדם. הראשונה, שיטת הפילוסופים הערבים, הקובעים שהבורא גוזר גזרה קדומה לאדם, ולכן אין יסוד לאמירה שהאדם חופשי לבחור להיות צדיק או רשע. זה לב התיאולוגיה הסונית. ורק ממנו. הרמתי את היד, זהו. אבל אם עשיתי מעשה רע, בעקבות זה, מה הם יגידו? השטן גרם לי. מי זה השטן הזה פתאום? כן. אבל זה לא משנה. זה היה לב ליבה של התיאולוגיה הסונית. מה אומרים השיעית? כן, 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 זה... לא, 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 זה השיטה הסונית.
אבל אם הם אומרים שהכל נגזר מלמעלה, אז מה פתאום
לשטן
יש מה לעשות?
בסדר, לכן הדגשתי את הנקודה הקצת בעייתית הזאת.
קשה להגיד שאלוהים אמר
לעשות את זה. מה זה רע, נו, אז זה השטן.
גם
הקדוש ברוך הוא
שלח את השטן.
לא, 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 לא. אין דבר כזה.
הוא עצמאי.
לא,
לא.
הוא פרילנס. לא,
הוא
לא
פרילנסר.
על זה מחלוקת יסודית בין הסונים בצד אחד והשיעים בצד השני. השיעים באים, אין דבר כזה. יש חופש בחירה. לא. לא. זה צריך לדעת את ה... דברים, כי זה חשוב היום גם להבין את ה... איך? אלה איראנים ואלה לא איראנים.
לא, אבל יש...
לא, 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 זה לא סתם. זה בא מהתרבות האיראנית. האיראנים הם שיעים, הם שיעים, הם שיעים. אבל לפני זה הם היו... או זרה אוסטרית, או היה עוד וריאציה של הדבר הזה, שיש אל טוב ואל רע. אז אז לכן אפשר לבחור בין, יש את הכנסייה של אוהל טוב וכנסייה של אוהל, הרי הם היו גם נוצרים לפני זה, אנחנו שוכחים את כל הדברים.
אם האיראנים הם שיעים שיש בחירה, למה הם עושים כל כך רע?
הם בוחרים לעשות
חירה. כי העולם מתחלק לשתיים, על זה יש אחדות דעים בין הסונים והשיעים. יש את העולם של המאמינים ויש את העולם של הכופרים. מצווה לחסל את הכופרים. זה הכל. זה פשוט מאוד. כן, כי אנשים שוב מציירים לעצמם איזושהי תמונה אידיאלית של ערב הסעודית וכל זה. שהוא אמר זה חושך מצרים, זאת כלום לא. זה סתם, אנשים חושבים, פתאום הם נאורים, כן, נתנו לאישה לבחור, סוף סוף, כן.
אסור לה לשבת בישיבה.
ברור, ברור, ברור. לא, אני אומר, התיאולוגיה הסונית היא קיצונית פי כמה מהתיאולוגיה השיעית. אבל זה לא משנה. זה נבלה וזה בדיוק. זה לא משנה. טוב, נמשיך בשבוע הבא. אתה צריך להכיר אותו בדיוק, טוב טוב.
גם האדמה זה אותו דבר, זה ארדן אסלאם וארדן חג.
בוודאי, זה אותו דבר, זה מתחלק לשתיים.
זה
ארדן
אסלאם.
כן, הכל מתחלק לשתיים.
מי שכח פה את הפלאפון שלו?
חיים?
שהזכרת לו. אז זה מאיר. זה לא פסד לחבי.